שלום. ובכן, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו מרתק בספר ירמיהו, נדמה לי, ואם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שהגענו לפרק א', אם נדייק עוד יותר, בפסוק י"ג. ויהי דבר השם אליי, שנית, לאמור מה אתה רואה. ואומר, עכשיו שלום אומר, מה זה שנית? הרי לכל זה שלישית. נכון? הרי ראינו בפסוק ד' ויהי דבר השם אליי לאמור, ותראה מצורך בבטן. אחר כך פסוק י' ויהי דבר השם אליי לאמור, אז יכול להיות נבואה חדשה. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, אז זו לא שלישית. אלא שנית בנושא הנידון בנבואה הקודמת, זה הכוונה. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? למה צריך שנית? כנראה בדומה למה שמצאנו אצל יוסף, שאמר, ועל דבר הישנות החלום לפרעה, כי נכון הדבר מאת האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. אז דבר שהוא אוטוטו צריך להתגשם, צריך להופיע, הוא מופיע פעמיים. מזה למדנו גם שלאיזה חלומות לחשוש, לא נבואה אומנה, אבל חלומות, אומרים שחלום שחוזר צריך לחוש לו. אפשר ללמוד את זה מכאן. ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. אז קודם כל זה אומר שירמיהו יודע, באיזה, שוב להסתכל, כן? עטבת לראות, אמרנו לו על המקל שקד, אז גם פה, הוא יודע לשים לב שמה שחשוב בסיר הנפוח הזה, זה שפניו מפני צפונה. מה זה סיר נפוח? מבעבע. מבעבע. מה זה סיר? למה משמש סיר? לבישול. איך מבשלים? על האש. למטה יש אש. מה יש בתוך הסיר? מים. אומרים חז"ל, הרואה קדרה בחלום יצפה לשלום. למה? כי מים ואש מתנגדים זה לזה. על ידי הקדרה יש שלום ביניהם. אבל הסיר הוא נפוח, הוא הולך, הוא מתעדה. בסוף זה האש שתנצח. זה מידת הדין שגוברת. לכן הוא אומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. הצפון זה המקום הלא מושלם בעולם. אם תסתכלו מזרחה, תראו את השמש עולה. מדרום, השמש בצהריים. ממערב, שמש בערב. צפון, אין שמש. העולם חסר שם. זה מה שפרוץ. לך תדע מה יבוא משם. לכן הוא אומר, ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרע. זה הצפון, כן. מה? פניו, הוא פונה. לא, הוא פניו, תשים לב טוב, מי פנה צפונה? אז זאת אומרת, לאיזה כיוון הוא מסתכל?
דרום.
הפנים של הסיר זה או שזה החלק הגלוי, או שזה החלק שאליו פונים. כן? כלומר, יש בסיר, יש חלק שהוא יותר שימושי, כנראה. זה פניו. כן? יכול להיות גם שהיו מציירים משהו על הסירים, אני לא יודע. כן. איפה שזה נשפח, איפה שיש משפר, כל מיני... ואומר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. מה יש מצפון? ממלכת בבל, זה הכוונה. כן, כלומר, הבבליים הם שיהרסו את המדינה. אגב, גם ארץ ישראל, אם מסתכלים טוב טוב איך היא בנויה, היא בנויה כמו מצודה. מצד מערב יש ים. קשה לכבוש את הארץ מן הים. לא בלתי אפשרי, אבל קשה. מדרום יש... מדבר. קשה מן המדבר לבוא אל הארץ. וממזרח, מה יש? גם מדבר. נכון? מצפון פתוח. זה הדרך הראשית. דרך איפה? דרך הגולן. כי קצת יותר צפון, קצת יותר מערבה, צפון מערב, יש ארץ הלבנון. ארץ הלבנון במקדם הייתה בלתי עבירה. זה הכל היה עצי הרזים. ודאי. כלומר, היה קשה מאוד להגיע אל הלבנון, ואז יוצא שהגולן הוא המקום שדרכו אפשר לעבור, אבל לא בכל מקום בגולן. כי מצפון הגולן יש חרמון. בדרום הגולן יש רוקד. יוצא לפי זה שהמעבר הוא בצפון מזרח הגולן, איפה שתמיד הצבאות עברו, בין אביטל לבין טל, וכך היה במלחמת יום הכיפורים. זה המעבר המאפשר לצבאות להגיע. מעניין שיש ספר קטן הנקרא טוב הארץ, שכתב אותו רבי חיים ויטל, לא סליחה, רבי נתן שפירה, יחד עם הרמז, רבי משה זקות. הם נפגשו לילה אחד, אמרו בוא נכתוב ספר על ארץ ישראל. אז הם כתבו את הספר, שם בתור הספר יש כמה דברים על פי הקבלה על ארץ ישראל, שם כותב שבארץ ישראל אין שליטה של הקליפות, חוץ מלול אחד קטן, לול הכוונה חלון, מצד צפון. מעניין. הם כתבו את זה על פי הקבלה, לא על פי הגיאוגרפיה. רואים שהגיאוגרפיה מתאימה לזה. כלומר, יש משהו פרוץ בארץ ישראל, המקום שממנו הצבאות הגדולים יכולים לעבור, וזה מצד צפון. יש גם שעברו בדרך הים, כן? היו גם צבאות שעברו דרך הים, אבל באופן עקרוני, כל הצרות זה בא לנו משם. כן. בגמרא קוראים לארץ ישראל מערבה, זה נכון. פשוט מאוד. אם אתה רוצה להגיע מבבל לארץ ישראל ישירות דרך המדבר, אז אתה פונה מערבה. אבל בימי קדם, המדבר היה בלתי עביר, ובוודאי לא לצבא שלם. לכן הצבא הבבלי, אם הוא רוצה להגיע לארץ ישראל, הוא צריך לפנות קודם כל צפונה, אל צפון הפרט, ומשם שוב דרומה דרך המדבר הסורי. כן, ככה זה היה, זה היה מין דרך של 2,000 קילומטר בערך לעבור. כן.
מה?
בדרום הרמה רוקד. האם כבודו אי פעם טייל בגולן? כן, אז אתה יודע שבחלק הדרומי של הגולן, בין סוריה למדינת ישראל, יש שם נחל מאוד מאוד עמוק, קשה מאוד לעבור אותו, גם היום. זה הרוקד, הוא נשפך לתוך הירמוך. יודע מה זה הירמוך? כן, יפה. אם היה לי פה לוח וגיר או טושים, זה הייתי מראה לך. אבל לא נורא, תסתכל באטלס. טוב, אז מה שאומר כאן, ואומר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. האמת היא זה כבר התחיל עוד לפני ירמיהו, האשורים באו מהצפון. אז זה ממשיך דרך הבבלים. לפני כן היה הרמים. כי הנני קורא לכל משפחות, ממלכות צפונה, נאום השם. ובאו. מה זה כל משפחות ממלכות צפונה? כולם מאוגדים עם בבל. בבל כבר התחילה להיות אימפריה. ואז היא מאגדת בתוכה כמה ממלכות. נאום השם, ובאו ונתנו איש כיסאו, פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם, אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך. למה צריך לאזור את המותניים? זה נותן כוח, כן? אדם ששם חגורה, זה נותן לו כוח. גם אדם שקושר את האפוד שלו. גם היום, בציוד הצבאי, הקשירה של האפוד, זה נותן כוח במותניים. וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי הצווקה. אל תחת מפניהם. פן, אחיתך לפניהם. כלומר, אין לך ברירה. כן? אתה צריך להיות חזק, או הם יהיו חזקים עליך. ואני, הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ, ונלחמו אליך. ברור שהם ילחמו, למה? כי אתה אומר להם את האמת בפנים. ולא יוכלו לך, כי איתך אני, נאום השם, להצילך. ואני, אז זה כבר, אפשר מה, זה נבואות ההקדשה, באות לחזק את ירמיהו, בדרך קצת דומה לחיזוק שיהושע קיבל, חזק ואמץ וכו'. מה, פה הוא מדבר אל מלכי יהודה ושריה. כתוב כאן, לא? אני קורא כאן פסוק י"ח. כן, למלכי יהודה לשריה, לכהניה, לעם הארץ. עם הארץ, צריך לדעת מה זה עם הארץ אצל הנביאים, זה הכוונה הנכבדים. כן? לא כמו שהיום אומרים, עם הארץ זה אדם פשוט. עם הארץ, הכוונה, האנשים בעלי תפקידים. ועוד איך שיגן עליו. מתעללים בו, אבל לא הרגו אותו. לעומת זכריה בן יהוידע, שהרגו אותו במצוות המלך. כן? בימי יואש מלך יהודה. והיה דבר השם, לכן הוא ידע גם, הוא יכול היה להרשות לעצמו, הוא ידע שלא יקרה לו כלום בסוף. יש בספר המספיק לעובדי השם, כפי את על עבדין, מת רבי אברהם בן הרמב״ם, מידת הביטחון. הוא דן, מה מידת הביטחון נותנת לי? האם אני רשאי לומר, הנה אני עובר עכשיו בכביש סואן, ברגל, באומס רב, כי יש לי ביטחון בשם שלא יקרה לי כלום? האם מותר להגיד את זה? התשובה היא לא, ברור. אדם לא יכול לסכן את עצמו. אבל אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אם הוא נביא כן. כי לנביא יש ידיעה שלא יקרה לו כלום, שהוא בסדר. בסדר. אז ירמיהו הוא נביא, אז הוא יכול. אפילו עד רבה, באים בטענות אל שמואל הנביא, שהוא פחד מלפגוש את, מללכת לישי בית הלחמי, פן ישמע שאול, כן? ושמע שאול והרגני. אז חזל באים בטענות אל שמואל, על הפחד הזה. הוא נהג כמו שצריך, אלא הוא נביא, כי נביא הוא לא צריך לפחד. ויהי דבר השם אליי למור. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך. אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לא מובן בכלל. וכי ירושלים הלכה במדבר, שהוא אומר שהיא הלכה, לכתך אחריי במדבר. ירושלים הלכה במדבר? אז כתוב כאן שכן. אז ודאי שהיא הלכה במדבר. ירושלים הלכה במדבר, ירושלים זה הכוונה האומה הישראלית. נשמת האומה. ועם הזמן, הנשמה הזאת הלכה והתאחדה עם ירושלים. כלומר, זה לוקח זמן, זה יורד מהעליונים אל האומה, ומהאומה עד ירושלים. אז זאת אומרת שבמידה מסוימת, בהחלט צודק הדבר לומר שירושלים הלכה במדבר. בסדר? למשל, התנערי, מקדש מלך עיר מלוכה, אומר רבי שלמה אל קבץ, קומי צאי מתוך האפיך, לבשי בגדי תפארתך, עמי. אז מכן רואים שירושלים היא עמי, וכיפר אדמתו עמו. למרות שהרפוק נתן פירוש אחר, כן? האבא של הרפוק, רב שלמה זלמן הכהן קוק, הסביר, לבשי בגדי תפארתך, זה פונה לירושלים. ומי הם בגדי תפארתך? עמי. כן, שהעם הוא הבגדים של האומה, של ירושלים. לבשי בגדי תפארתך, עמי. אז מה שאומר כאן, זכרתי לך, לכתך אחריי במדבר. עכשיו, מה זה הסיפור הזה שהשם אומר לירושלים, זכרתי לך חסד נעורייך? לבריאות. מה המטרה של האמירה הזאת? למה צריך שהשם יזכור את לכתך אחריי במדבר? זה כדי לעודד לתשובה. כלומר, כשמישהו עושה תשובה, אם יש לאדם דימוי עצמי נמוך, אני כל כולי מלא עבירות, אני אדם לא בסדר, אני רע, וכדומה. אומרים לו, תחזור בתשובה. אל מה לחזור בתשובה? אל עצמך. אני? אל עצמי? אני כל כולי רע. או? אלא מה? צריך לחשוף בכל אדם את נקודת הטוב שנשארה אצלו, שהיא לא הושחתה על ידי מעשיו הרעים. יש בכל אדם נקודה טהורה. הנקודה הטהורה הזאת היא זו שמחזירה אותו בתשובה, כי יש לו לאן לחזור. מעין מה שכתב רבי נחמן בתורה רשפ"ב, שאדם על ידי שחושף את הנקודה שבו שלא נשחתה, הנקודה הטובה, מכוח זה הוא יכול לחזור בתשובה. שעל זה נאמר, המעט שבו האדם איננו רשע. שעל זה נאמר, ועוד מעט ואין רשע. כלומר, שאדם מסתכל במעט שבו שאיננו רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו שם. על ידי זה התבונן במקום שבו הוא היה, ורואה שהוא כבר לא שם כי הוא חזר בתשובה. בסדר? ועל זה נאמר, אזמרה לאלוהי, על ידי מה? בעודי, בעוד מעט ואין רשע שבי, אני יכול לזמר לשם. אז גם פה אומר הכתוב, זכרתי לך חסד מוראיך. הרבה פעמים אנשים במהלך החיים הולכים ומדרדרים. אבל מה יכול להחזיר אותם בתשובה? הזיכרון של אותו זמן של החיים שבו הם אהבו את החיים בצורה אמיתית וטהורה, אינטנסיבית. וזה נמצא בדרך כלל בתקופת הנעורים. אדם זוכר את תום הילדות, מכוח זה הוא יכול לחזור בתשובה. אז גם פה הקדוש ברוך הוא מזכיר לכנסת ישראל את תום ילדותה, כדי להחזיר אותה בתשובה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלויותייך. כן. למי? לא, אבל הוא מזכיר כמה שזה היה כיף. לא, חוץ מזה יש כאלה שלא יצאו ממצרים. יש כאלה שנשארו. אבל פה מדובר על האומה כישות קולקטיבית, לא כפרט. לא היה לה ברירה, נכון. אבל היה לה כיף. היה לה טוב. הייתה שמחה. אז תזכרי את זה. אז הנביא משקר? לא, אז הנביא מדבר על ההתהוות של כנסת ישראל. זה שהיחידים עשו כל מיני שטויות, והיו הרבה בעיות במדבר, זה אנחנו יודעים. אבל זה עדיין, דור דעה זה מחלוקת. רבי אליעזר אומר דור דעה. רבי עקיבא אומר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת. כן? אבל זה לא משנה, לא מדברים על אם הם צדיקים או לא צדיקים. אלא הכוונה שההוויה הקולקטיבית של האומה הייתה בימי פריחתה, נעוריה. כן. זה נכון, אבל הנביא רוצה קודם כל שהאומה תחזור בתשובה. כלומר, הוא פונה אל הכלל, אל הקולקטיב, ומכוח זה שהכנסת ישראל תחזור בתשובה, זה ישפיע גם על היחידים. אם זה הפועל הפוך, היה כתוב הפוך. בסדר? ההוראה היה שזה נכון, שזה כתוב. כן.
אפשר להסתכל אחרת. אמר מי שאמר, שאני זוכר שמנהל מזמין אותי, הוא מתחיל לשבר, אני יודע שהוא מתכוון להכניס.
זה גם נכון. אם אחרי שכל מה שעשינו כדי לשכנע אותך, אתה לא רוצה לחזור בתשובה, וואה, אתה חוטף. כן, ברור. אבל פה, בכל זאת, הפסוק הבא מוכיח שזה חיובי. כן? כלומר, אני אמנם עומד להגיד לכם הרבה תוכחות בספר הזה, אבל לא שכחתי. כן? כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוהיך מייסריך וכו'. תוכחת מגולה ואהבה מסותרת. אז יש פה. קודש, קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. כל אוכליו יהיה שם, רעה תבוא עליהם, נאום השם. טוב, מה זה קודש ומה זה ראשית? ראשית, למשל, על מה אמרנו, למשל, ראשית תבואתו, מה צריך לעשות עם ראשית התבואה? ביקורים, נכון? ביקורים, תרומה. אז, ולמה זה נקרא ראשית? לא. ההלכה אומרת ראשית ששיעריה ניכרים. כלומר, אם אתה אומר ראשית, סימן שיש משהו שהוא לא הראשית. נשאר משהו. ראשית ושארית. זאת אומרת שהקדושה של הראשית היא ביחס למה שלא הוקדש. למשל, העושה כל שדהו תרומה, אינה תרומה. למה? הרי לכאורה זה מצוין. אלא בגלל שאין שארית. אז זה לא נקרא ראשית הריסותיכם, זה לא נקרא ראשית תבואה. בסדר? לכן, למשל, אדם יעשה בצק, יאמר, כל הבצק הזה חלה. לכהן. זה לא מועיל כלום. בגלל שצריך שישאר משהו. אז יוצא לפי זה שכשאתה אומר על עם ישראל שהוא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא הראשון בין האומות. אז זה נותן חשיבות לישראל ביחס לאומות. קוראים לזה קדושה יחסית. לעומת זה קודש, זה אבסולוטי. העושה את כל שדה הוא קודש. מה הדין של השדה? קדוש, כן, קודש. כלומר, קודש זה העומד בפני עצמו, ראשית ביחס לזולתו. בעם ישראל יש לנו שתי בחינות. אנחנו ממלכת כהנים, שזה פונה אל שאר האומות, כי אתה כהן של מישהו, וגוי קדוש מצד עצמו. אז גם פה שני הצדדים האלה מופיעים, קודש ישראל השם מצד אחד, מצד שני, ראשית תבואתו. כן.
מה בא לפני מה? כלומר, לא כרונולוגית.
מה בא לפני מה? פה כתוב הקודש לפני הראשית, נכון? מצד שני, הבאתי פסוק הפוך. מה זה היה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז לפעמים זה כך, ולפעמים זה כך. למה? כי מצד האמת זה לא קונטרסט, זה לא שני צדדים. מצד האמת זה שני הצדדים של אותו הדבר. כן, למשל, כשאומרים עם ישראל, למשל ברב קוק כתוב כזה דבר, שהקדושה העצמית של עם ישראל זה הרבה הרבה למעלה מן ההשפעה של עם ישראל על האומות. כאילו זה הקדושה העצמית יותר גבוהה. אבל אם נחשוב עד הסוף, אנחנו נבין שכדי שתהיה אפשרות של השפעה על האומות, צריך שתהיה קדושה עצמית בישראל.
בעצם זה בא בשביל האומות?
זה בא בשביל המכלול. כלומר, לא ישראל בשביל האומות, ולא האומות בשביל ישראל. איך אמר הנביא, איך אמר רבי יהודה הלוי? ישראל בעמים כלב באיברים. לב באיברים זה אורגניזם. מה חשוב באורגניזם, הלב או האיברים? שניהם. כלומר, זה הכל אורגניות אחת. או. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. כל אוכליו ישמו. מה זה אוכליו? מי שעושה לו צרות, כן? כמו שכתוב, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אז כל אוכליו, הכוונה, גם מי שילחם בישראל. כל אוכליו ישמו. רעה תבוא עליהם, נאום השם. כלומר, יש גם נקמה. כל זה, למרות שהקדוש ברוך הוא כאן נותן את היתרון לנבוכד נצר מלך בבל, כמו שכתוב, נבוכד נצר עבדי, או כמו שנאמר, אשור שבט אפי, אז כל אלה הם ממלאים שליחות אלוהית, אבל הם צריכים גם לשלם על כך. יש מנהג שאצל אחינו אשכנזים, כשבודקים את החמץ, בודקים עם נוצה. נכון? בודקים עם נוצה בכל הפינות. פעם זה היה קל, היו עושים נוצות של אווזים, בכל בית היו אווזים ממלא, אז היו לוקחים את אחד מהנוצות ומנקים עם זה. היום הנוצה של האווז מוכרים אותה ביוקר. כן? יענו. כן? אז יש מנהג ששורפים את החמץ, שורפים גם את הנוצה ואת הכלי שבתוכו אספו את החמץ. לכאורה, מה עשתה הנוצה המסכנה? אבל היית שותף לביאור, כן? אז מגיע לך גם כן. כמו שגם כשסוקלים מישהו בבית דין, קוברים אותו עם האבן שסקלה אותו. כן? זה לא יפה להשאיר את זה כך. כן? אז גם פה, כל אוכליו ישמו, למרות שהם ממלאים תפקיד של האנשת ישראל, בכל זאת רעה תבוא עליהם נאום השם. מכאן ואילך, הנביא מתחיל להיות קשה. כן, אבל אפשר לקרוא את זה, כי הגיע הזמן של המבזק. ולכן אנחנו מפסיקים כאן להיום.